טוב, אנחנו בעצם שיעור שני בסדרה, שנראה כמה היא תהיה ארוכה. נראה לי, בעיקרון תכנון להיום, אבל יש מצב שגם יהיה עוד שבוע. הנושא שלנו זה השינויים שיהיו בארץ ישראל בעתיד בזמן הגאולה. נושא ממש ממש מרתק, בגלל כמה דברים. גם בגלל שזה פשוט מדובר על שינוי פיזי של ארץ ישראל. גם בגלל שמדובר על הגאולה. וגם בגלל שבאופן כללי זה מכניס להמון, זה פתח להרבה, לכמה וכמה סוגיות שנוגעות למקום, לקדושת הארץ, לאיך הארץ הזאת בנויה. אז פעם שעברה עסקנו בנקודה היסודית שארץ ישראל היא ארץ ערים ובקעות. ערים ובקעות כתוב. אני לפעמים טועה ואני אומר ובקעות, אני לפעמים טועה. כי גם יש במדרשים ככה את הלשון הזאת. קיצור, אני כבר התבלבלתי מזה, אבל... לא, זה לא נגדי, זה המון 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 ככה בחזל, וגם ערים ובקעות, אז נגיד רש"י שם אומר שבקעות זה בא להיות אנטיתזה, כאילו ערים הרי זה בעיה, זה לא עושה פרי, לא, אז בקעות זה עושה פרי, זה אפילו ערים עושה יותר, קיצור זה מה ש... חלק מההרריות של הארץ יש בה גם בקעות בכל מקרה. מי זה? בקיצור, אז מה שראינו פעם שעברה שארץ ישראל היא משובחת ומיוחדת בזה שהיא ארץ הרים, ודיברנו על זה שירושלים נקראת ירקצי צפון או ירקצי לבנון, גם בתהילים וגם במלכים, והרש"ר שמר לנו שבעצם יש מבט מאוד מיוחד על ארץ ישראל. ארץ ישראל אמרנו היא מאופיינת בגובה שלה, והגובה שלה הזה הוא בעצם כל שדרת הר שאנחנו מכירים מחברון עד השומרון, וממשיך אחר כך בגליל העליון עד הלבנון. אומר הרש"ר הירש, מסביר מאוד יפה, שבעצם הלבנון הוא הפסגה של כל שדרת הר, ולכן בו גם ניכר היופי והטוב של ארץ ישראל. וירושלים, כשרוצים לציין כמה היא גבוהה וכמה היא משמעותית, על פי התכונה הזאת של הגובה של ארץ ישראל, היא מציינים את החיבור שלה ללבנון. עכשיו ראינו שעצם העובדה שהברכה של הארץ היא נובעת מגובה, זה ממש ממש מיוחד, כי בפשט זה רק חיסרון. המקומות המבורכים הם במקומות הנמוכים, בבל ומצרים. אמרנו שבסערה פה יש בעצם שני המקומות האלה, בבל ומצרים, ויש עוד מקום פורה שהוא מרוב גשמים דווקא ולא מרוב נערות, שהוא יותר בעייתי, כמו שהתורה עצמה אומרת, במבט טבעי, הוא יותר בעייתי, והשיא שלו זה הלבנון. אין מבחינת גובה, ולכן אין מבחינת ברכה. זה שהיינו פעם שעברה. אני אציין בהקשר הזה, זה כאילו לסיכום פעם שעברה, זה מקורות שלא דיברנו עליהן, וגם אין אותן פה. יש כמה וכמה מדרשים על דברי משה רבנו, בפרשת האזינו, ירכיבהו על במותי ארץ. מה הפשט ירכיבהו על במותי ארץ? אז הפשט הוא, שנייה מחפש את זה פה. לא רוצה את זה רגע. הפשט הוא שהשם נתן לישראל ארץ שהיא ערים, שהיא במה. אומר, יש איזה הרבה מקורות, אני אקרא מקור אחד, צרור אמור, שם בפרשת האזינו, הרכיבהו על במותי הארץ שהיא ארץ ישראל הגבוהה מכל הארצות, כי דכתיב ערים סביב לה. בכלל המבט בתנ״ך שירושלים ערים סביב לה, ארץ ישראל ארץ ערים, אמרנו בחזקאל זה הר גבוה, שוב לא ניכנס לכל המקורות האלה. שאומר הצרור אמור, ולפי שבערים לא ימצאו התנובות, אמר בכאן ויאכל תנובות שדי, לרמוז שאף על פי שארץ ערים ימצאו בה כל הפירות והתענוגים וכל מיני מתיקה, לפי שלא כמנהג העולם, לפי שהשם אלוהיך דורש אותה ומברך אותה בריקות שמיים מעל. ואני אמשיך שאף על פי שארץ כנען טרשים וסלעים, מכל מקום מזבת חלב ודבש. זה ממש אומר, ארץ ישראל ארץ צרים, ארץ טרשים, סתם ככה אף אחד לא היה רוצה אותה. קשה מאוד להבין איך עם ישראל נמצא במצרים, ואומרים לו בוא תצא לארץ זבת חלב ודבש. לאן? לארץ ישראל. על מה אתה מדבר? אומר עצמו אמור, על זה דיבר משה רבנו בכניסה לארץ, לקראת הכניסה לארץ, יקירו על במותי הארץ ויניקהו דש מסלע. זה באמת אל-טיבי, זה לא הגיוני. אז זה מה שראינו, שזה התשתית, למה ארץ ישראל ארץ ערים, ואיך ירושלים ולבנון הן בעצם נזכרות כ... כן, כן, כי שנייה, אם לא היית יודע תורה בכלל, והיית שואל מה האקלים של ארץ ישראל, תבדוק את זה, התשובה היא מדברי, תשובה פחות רשמית, בעייתי. ארץ ישראל היא חלק מרצועת המדבריות העולמי. מה זה? ובטוח היא לא כמו המקומות השופים הטובים שמשקיעת את רגליך, התורה עצמה אומרת את זה. אבל... כן, זה אל טבעי, שזה יהיה מקום שופע, ושופע ברמה של ארץ זבת חלב ודבש, במיוחד ברמה של לצאת בשביל זה ממצרים, זה לגמרי אל טבעי. יפה, אז זה הרקע. עכשיו מפה זה מתחיל להיות מעניין, כי יש בעצם רצועת הארץ של ארץ ישראל, וכדאי להוציא את המפות פה מהספרים, לא הכנו את זה הפעם, רצועת הארץ של ארץ ישראל יש בה שבר מסוים. השבר הזה הוא בעמק ישראל, ועמק ישראל הוא נושא מרכזי בתנ"ך. אם אני אגיד בעל פה, שוב, כדאי... לא, איזה עוד שברים? לא, בסדר. בסדר, שם בסוף השדרת ההר היא רצופה ממש, גם אם יש לך כאילו נגיסות כאלה מהצדדים, וכשהיא נגמרת, היא נגמרת ומתחיל הנגב. יש לך כאילו שתי נגיסות כאלה משני הצדדים באזור באר שבע. מיוחד שזה גם סוף, מיוחד שזה גם סוף השדרת ההר באופן כללי המרכזית בארץ, אז כאילו זה גם הגיוני שיסתיים הדרגתי כלשהו. אבל פה אתה מדבר ממש באמצע, אמרנו מירושלים ללבנון, הסיור בלבנון, ובאמצע יש פשוט שבירה של עמק ישראל שנקרא ככה על שם הנמיכות שלו, לשון זריעה. עכשיו יש פה ממש סוגיה שלמה ואנחנו נצטרך כאילו להיות חזקים ולא להיכנס לכל הסוגיה, אבל כן לראות מה שהבנתי לענייננו. אז נתחיל בזה שירמיהו אומר בפרק מ"ו, עוד בהמשך עוד נחזור לזה, הוא אומר, קיקה תבור בהרים וכקרמל בים יבוא. ופרשו שם מפרשים וחז"ל שירמיהו מתייחס להרים תבור והכרמל כאילו הם נדדו ממקומם. הם בעצם פתחו את הפתח של עמק ישראל בזה שכרמל, הרי שדרת הארי ממשיכה, כאילו פתאום לוקחת מערב על הכרמל, ויש איזה כאילו קבוצת הארים, התבור, אבל יש עוד כמה לידו, ואחר כך מתחיל הגליל העליון, ובאמצע זה עמק ישראל. וירמיהו, ועל בסיס זה חז"ל בהרבה מקומות, מתייחסים להרים תבור וכרמל וגם חרמון כהרים שנדדו ממקומם. למשל חז"ל אומרים בפסיקתא שלעתיד לבוא, זה מדהים, לעתיד לבוא התבור והכרמל והחרמון יחזרו לירושלים, יעלו לירושלים, כאילו זה... ויש ממש כמה סיבות, אני כאילו אתחיל להתייחס אליהם מכל מיני כיוונים, להבין שעמק ישראל זה בעצם קריאה של שדרת ההר, שיוצרת אתגר מאוד גדול. עמק ישראל הוא תמיד היה המקום של הגויים יותר, כבר אנחנו רואים את זה בתקופת השופטים, או איזה תקופת... כל התקופות שבעצם שם נאספו המדיינים ושם היו הכנענים, ושם היו גם, לשם נטע גם אחאב, כשהוא בעצם ניסה לייסד איזושהי בירה חלופית לבירות שתמיד היו בהר, רשת ירושלים, היה במקום זה את בטל ואת תרצה ואת שומרון, ואחאב לראשונה בעצם אמר, רגע, בוא נהיה, אני עכשיו אומר כאילו, שוב, מבט כזה רחב, אבל די פשוט גם, בוא נהיה כמו תמיד כמו הגויים, שהבירות שלהם זה המקומות הנמוכים והפוריים והשופעים, במקום להסתבך תמיד עם ההר הזה שהוא קרוב יותר לשמיים, אבל ממש מסובך. והעמק ישראל, שנקרא השם הזריעה, ואחד מהבירות שלו, מגידו, אולי הבירה שלו, מגידו, שגם שתקר את השם מגיד, זה בעצם עמק שהרבה יותר קל שם מבחינה חומרית. והושע, כמה וכמה שנים אחר כך, אבל בעצם הוא התמודדות הראשית בנביאים עם עמק ישראל, שהוא קורא לו עמק אחור, שממש מזכיר את העוד עמק בעייתי בבקעת הירדן. אמרנו, העמקים סביבם ישראל הרבה פעמים העמקים בעייתיים, השפלה, ששם הפלישתים, מצרים, צור, עמק אחור, סדום, קורא לו עמק אחור, והוא אומר שהשם נתן לעם ישראל דגן, והם שכחו אותו, והם אמרו שהבעלים נתנו להם דגן. זה ממש ביטוי שהשם נתן לעם ישראל דגן, כמו שהוא תמיד נותן בהרים. מההרים זה ירד לעמק, ועם ישראל שכאילו שכח את המקור, בעצם אומר, אתנאי מלי שנתנו לי הבעלים. כמו כל עמי האזור ששוכחים את השם ואומרים, הבעל הוא המקור השפע שלנו, ככה קרה שם. ואני אסיים ממש את הסקירונת הזאת על עמק ישראל, כשהושע אומר שלעתיד לבוא, השם יחיד את שמות הבעלים, והוא אומר, אענה את השמיים והם יענו את הארץ, והארץ תענה את ישראל. וזה בעצם, אומר, לעתיד לבוא, יהיה את השפע הזה המיוחד בעמק ישראל, ששוב הוא חותך את שדרת הארות, זה איזושהי מין צרימה, איזושהי מין כאילו בעיה, איזושהי מין אפשרות להעמיד בירה חלופית. וזה יקרה על ידי שהשם ייצור רצף מהגשם שיורד מהשמיים, דרך הארץ עד ישראל, והקשר יהיה ברור, והפוך את ישראל לשם חיובי במקום שלילי. זה, מה? אני אקרא את הפסוק עצמו.
כמה שאז זה יהיה כאילו מעלה יותר מאשר הערים או ש...
זהו, זה עצמו ממש צריך לדון. כאילו, ברור שיש בזה... לפחות יש בזה ייחוד שזה לא יהיה כמו פחות מה... תראה, והיה ביום ההוא, הענה נאום השם, זה הושע בית כף ג' הענה נאום השם, הענה את השמיים, והם יענו את הארץ. מה הפשט? יורד גשם. והארץ תענה את הדגן ואת התירוש ואת יצר, והם יענו את ישראל, וזרעתי עלי בארץ. כלומר, יש פה תהליך שמתחיל לשמיים, ממשיך אל הארץ, ומהארץ ממשיך אל ישראל. אז מה שאני טוען, שאיך שלא יהיה משהו אומר שיוצא רצף מהשמיים עד ישראל, שיש פה בעיה כיום ברצף הזה, והרצף הזה המשך. מה שאני מבין בזה שבעצם...
אתה מבין שזה בעיה טופוגרפית או בעיה...
גם, כן. בעיה שגם נוגעת לטופוגרפיה, בטח. שברגע שזה שם מקום השפע הכי, כל הסחף מגיע לשם, וכל הגשמים בסוף מגיעים לשם עם הנחלים, אז קל מאוד להגיד, טוב, שהם למעלה התפללו, אנחנו מסתדרים, כי מספיק לנו המעיינות משנים שעברו, והבריכות הגירה, וככה זה. יש גם ביטוי ביושע, שוועלו מן הארץ כגדול יום ישראל. שזריעה, שיש בה גם צד הפוך, שמתחילה מלמטה למעלה, אבל גם היא עולה, היא חוזרת חזרה למעלה. אז זה רק ההתחלה כדי להבין, אנחנו נראה כמה וכמה סיבות לומר את זה. שבעצם לעתיד לבוא יהיו שינויים טקטוניים מאוד משמעותיים, שהם יהיו גם רלוונטיים מאוד לעמק ישראל. עכשיו, מה שאני אומר עכשיו זה רק ממש ההתחלה, כן? זה נשמע דרשה לגמרי, זה נשמע כאילו לא קשור. בכוונה התחלתי מיושע כדי להבין את הנושא של עמק ישראל עצמו, זה פחות, דווקא פה רואים את שלעתיד לבוא יהיו בו שינויים, אבל שני דברים רציתי. א', שבטופוגרפיה הקריאה המשמעותית, העצירה המשמעותית של הרצף בהר זה שם, זה עמק ישראל. שוב, יש תמיד כל מיני נקודות, אבל מבחינת, כשתסתכל מבט מגבוה על הארץ, זה שם. שם תמיד גם תרבותית, גם גויית, וגם טופוגרפית, נגיד, כמו מבחינת התנאים, זה ממש מתנהג אחרת מהערים. ואז אנחנו מתחילים לקרוא מה הנביאים אומרים לנו שיהיה לעתיד לבוא. באופן כללי, הנביאים מדברים על רעידות אדמה מאוד חזקות שיהיו לעתיד לבוא. כמה וכמה וכמה נביאים, שאיתם יבואו ממש שינויים טופוגרפיים של ארץ ישראל. עכשיו, למי שאין את הדפים, אז יש פה. אני אתחיל מעמוד 2 מזכריה. עכשיו, זאת אומרת, תהיו עכשיו במבט כאילו סבלני, מבט שבונה, שאוסף את הנתונים שהנביאים אומרים, ואנחנו נראה לאט לאט איך זה ממש מתקבץ למבט. עכשיו, אני כאילו אגיד מראש מול מה הדברים אמורים. הדברים אמורים, אני בעצם אציע פה הצעה להבנה ממש ברצף שלא זוכר כמה, איזה שישה פרשיות בתנ"ך, כאילו ישעיהו, ירמיהו, זכריה, יחזקאל, ואני מניח שתסכימו איתי שזה ממש מצטרף, כלומר פשוט הדברים מדברים לאותו כיוון ועולים לאותו מסקנה. אנחנו נראה גם חלק ממש קטן מדברי חז"ל על זה שעולים לאותו כיוון. אני בעצם, האפשרות האחרת שמולה אני מתמודד, זה בעצם להגיד, א', שכל נביא לגופו, וב', שהכל זה רעידות אדמה, אבל בלי שום דבר אחריהן. כלומר, יש פה שינויים טופוגרפיים שהם עובדות, אבל בסדר, אז פה נאמר לי שאין נהר, פה נאמר לי שהערים יפלו, פה נאמר לי שיהיה השטחה, אבל השאלה אם זה, אם התנ"ך רוצה להגיד לנו יותר מאשר לזעזע את הנפש ולהגיד יהיה מפחיד ו... אז לרוב זה בהקשר של גוג ומגוג, אבל לא רק. זכריה, בפרקים שלו על גוג ומגוג, ממש מדבר על תהליכים של, של זעזוע של ארץ ישראל. מה יהיה? הגויים יבואו על ירושלים. ואני אתחיל מזכריה, פרק י"ב, פסוק ת'. אצלכם, אני רואה שזה לא מופיע. סליחה שלא הכל מופיע בדף מקורות, אבל זה היה כזה מלאכת איסוף. אז אני אקרא לכם משהו ממש חשוב. והיה ביום ההוא, אבקש להשמיד את כל הגויים הבאים על ירושלים. כלומר, יהיה מעמד שכל הגויים יבואו לירושלים והשם ישמיד אותם. זה קלאסי של גוג ומגוג. ביום ההוא, יגדל המספד בירושלים כמספד הדד רימון בבקעת מגידון. כלומר, יהיה מספד מאוד 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 גדול, כמו מספד הדד רימון בבקעת מגידון. מישהו זוכר את המילים האלה מאיפשהו? יפה, הגמרא מסכת מגילה שאומרת שבעצם דובר על שני ספדים היסטוריים. אחד, אחאב שהרג אותו הדד רימון, ושתיים, ישעיהו שהרג אותו פרעה במגידו. מה אמרתי? יושיהו, בטח. יושיהו, המשותף לשניהם, שזה שני אנשים גדולים שמתו בעמק ישראל. בסדר? אחאב בן עמרי שהרג אותו הדד רימון, ויושיהו שנהרג במגידו, זה... אומר לנו זכריה, יהיה מספד מאוד גדול לעתיד לבוא, כשכל הגויים יבואו להתאסף אל ירושלים, אני כבר מראש טוען, ואנחנו נראה עוד עדים לזה, שהם בעצם מקום ההתאספות שלהם יהיה בעמק ישראל, הם ימותו, ויהיה חללים מאוד גדולים, ויהיה מספד מאוד גדול, כמו שהיה בימי יושיהו ואחאב, שמתו במגידו בעמק ישראל. אגב, על שם הפסוק הזה, אני אומר עכשיו דברים שעשית רעך, אבל... בכל הגויים וכל העולם, מלחמת העתיד לבוא נקראת ארמגדון, השם מגידו. של העתיד לבוא, כאילו, לא יודע מאיפה הם קלטו את זה, אבל הגרעין של הגרעין של האמת בדבריהם, שיהיה באמת משהו מאוד מאוד גדול במגידו בעמק ישראל, כמו שאנחנו נראה בנביאים עכשיו. והם כאילו קלטו את זה, את המגידו הזה, את המספד ושיהיה, והם אמרו, מלחמת אחרית הימים תהיה במגידו. ואני אומר שאנחנו, אני לא יודע מאיפה הם קלטו את זה, אבל אנחנו אומרים מביאים שהם צודקים. שבעצם, בעמק ישראל, זה מוקד מאוד משמעותי של המלחמה הזאת. קודם כל ציינו את ההספד שיהיה, עכשיו שוב, זה איסוף, פה, אם זה היה רק זה, הפסוק הזה, יכולנו ישר להגיד, רגע, לפי חז"ל מדובר על מספד של עם ישראל, שמישהו מאיתנו ימות, בסדר, אני איתנו, וגם אם מישהו מאיתנו ימות, השאלה איפה, יכול להיות שאתה פה למד איפה הוא ימות, אפשר גם לפרט את זה מספד מאוד גדול על הגויים. אני אומר, אנחנו מלכת איסוף, לאט לאט נראה את הכל. אני רוצה אבל כבר פה לציין משהו, שהמקום שהוא נקודת המעבר, תראו את זה שוב על מפות וזה, בין אירופה, אסיה, אפריקה, זה בעצם המקום ההוא, המעבר בתוך ארץ ישראל, שלכן יושיהו מת שם, זה בעמק ישראל. למה? עובדתית, כמו שאמרנו, יש לך רצועת הר שחוסם את הכל, וכדי לעבור עם צבאות, עם סוסים, עם מרכבות, מאפריקה, מצרים, סיני, לאירופה, שזה בעצם אומר להמשיך דרך הלבנון, או טורקיה, או לאסיה, אתה עובר בעמק ישראל. זה המעבר הבינלאומי של ארץ ישראל, זה שם. איפה? ששדרת ההר, שהעליונות של ארץ ישראל נקטעת. עכשיו, אני ממש מקווה שאני לא אשמע לכם דרשני מדי, ואם כן, זה בסדר, זה שיעור יותר... זה, אני חושב שזה ממש דברים מציבים, ואיסוף, אנחנו מלכת איסוף, בסדר? לגיטימי גם לחלוק לגמרי. אז שוב מה שראינו עד עכשיו, את החשיבות של עמק ישראל תרבותית באושע, אצל אחיו, ראינו את זה שהוא... טופוגרפית קוטע את שדרת ההר, ושזכריה מדבר על זה של העתיד, יהיה שם בהקשר של השמדה של כל הגויים הבאים על ירושלים, יהיה מספד גדול כמו הספדים שהתחוללו בעבר במגידו. בסדר? ממשיכים. בזכריה פרק י' ד', פסוק ג', זה מופיע אצלכם בשורה השלישית של זכריה. ויצא השם ונלחם בגויים ההם כיום ילחמו ביום קרב. זה עכשיו שכל הגויים סביב ירושלים, השם ילחם בהם. איך הוא ילחם בהם? עכשיו מופיע משהו שנראה לא קשור למלחמה שלו, וזה תמוע, ואנחנו נבין למה זה כן קשור למלחמה שלו. ועמדו רגליו ביום ההוא על הר הזיתים, אשר על פני ירושלים מקדם, ונבקע הר הזיתים מחציו מזרחה וימה, גיא גדולה מאוד, ומש חצי הר צפונה וחציו נגבה. ואז, כמה פסוקים אחר כך, והיה ביום ההוא יצאו מים חיים מירושלים, חציים אל הים הקדמוני וחציים אל הים האחרון, בקיץ ובחורף. מה כתוב פה? מדובר פה על שינוי שוב, טופוגרפי, הייתי אומר טקטוני אפילו, שקשור לה, אולי אפילו לה, ליסודות של הארץ, מאוד, כאילו שזה חיה ממש מתאר אותו, שמה יש לך את ירושלים, ופתאום בהקשר שהגויים פה, יש איזשהו זעזוע שלא מובן מה הקשר לגויים, אבל הזעזוע שבעצם ירושלים תיפתח, תיקרה איפשהו, ויצאו שני נחלים מאוד מאוד גדולים, מזרחה ומערבה. לאן ההר של ירושלים יזוז בעצם? לאיזה כיוון תהיה התזוזה? יהיה דרומה וצפונה. בסדר? עכשיו שנייה תדמינו, או תסתכלו במפה. דמינו את ההר של, שדרת ההר של ירושלים, זזה דרומה וצפונה. לאן היא זזה בעצם? היא בעצם, כאילו, דרומה אין לה המון להזוז, כלומר יש אחר כך את כל הנגב. לא, הנחל נפתח מזרחה ומערב. ההר נפתח, תסתכל, זה מפורש. ומש חצי ההר צפונה וחצי הנגבה. סוף הציטוט שהבאתי לך. ההר ילך חצי דרום, כלומר, כתוב לך גם שזה קשור לנהר שיהיה לעתיד לבוא, הוא ייווצר מהקריאה הזאת של אמצע ירושלים, והנהר ייווצר מזרח למערבה, כי ההר יזוז צפונה ודרומה. ופסוק ה', כאילו קצת לפני זה, ונסתם, שנייה, ונסתם גיא הרי, תראו פה בפסוק הבא שמופיע לפניכם, ונסתם גיא הרי כי יגיע גיא הרים. אתם תנוסו מהגיא, כי ההרים יגיעו לגיא. אומר התרגום, שיהיה גיא שיסתם מתזוזת ההרים, ואתם תצטרכו לברוח משם. בסדר? עכשיו, זה צריך להיות גיא או בדרום או בצפון. בדרום אין כל כך גיא, כאילו, אתה יכול להגיד שזה שהוא, אבל... כן, אלא אם כן יש מרתש. אני שוב, אני אותו אין שכל הדברים מגיעים, ואתם תראו שוב, זה מהרבה כיוונים, לזה שבעצם ההר יזוז חזרה, כמו שאמרנו שחזל אומרים, על בסיס הפסוק בירמיהו, שתבור בהרים וכרמל בעם יבוא, זה בעצם, הם נקראו שם משדרת ההר, התבור והכרמל והחרמון, יהיה חיבור מחדש. על חשבון מי? על חשבון הגויים שיהיו בעמק ישראל, זה כאילו מה ש... לא, הקרע של עמק ישראל זה בעצם כרמל במערב, תבור במזרח, וגליל המערבי שבראשו החרמון והלבנון זה בצפון. כן, כל הגליל כאילו זה הצפונה, הכרמל ימה והתבור, זה אתה מבין? יפה. מה עשה אישון? בסדר, אבל אם הר הזיתים זה הצפונה, את מי הוא דוחף? בסדר, זה מה שאמרתי, הוקטור הוא לשם. כן אני אומר, כאילו...
מה יהיה בדיוק שזה יזוז, אתה יודע, זה לא
שאלה... אני מסכים ממש, ואני גם מסכים בכל כובד הרצינות פה, אני אומר, מה שאנחנו אומרים עכשיו, אפשר אותו, אני בדרך כלל פחות נוח למישהו רגיל, כי אני עושה פה המון מקורות, וזה כאילו בסוף תיאוריה. תיאוריה מבחינתי, תקחו אותה לכל כיוון, ואמרתי, זה עומד מול האפשרות לומר, ובכל מקור אפשר לומר את זה בפני עצמו. לי אישית נראה שבסוף לא, אי אפשר, כי כשאתה רואה שכל הנביאים עולים למקום אחד, אבל... אתה, בהחלט, אתה יכול לומר מה אתה מבין בזה שערים יזוזו, ומה אכפת לי בחלה איזה צד, ומה אתה יודע מה יקרה, אולי זה יזוז ויהיה מקום ארון אינו מן המידה, לא יודע, אתה צודק, מסכים, זה מול זה עומד, הנה חינם. זכריה י"ב ג' והיה באיך השם יהרוג דמים, כתוב גם בזכריה, אני חוזר פה בפרק י"ב, והיה ביום ההוא, אשים את ירושלים אבן מעמסה לכל העמים. כלומר, ירושלים היא פשוט תהיה אבן מעמסה על העמים. הם יתקבצו איפשהו לבוא ירושלים, והיא תרבוץ עליהם. שוב, אתם לא מבינים, אני אומר. ופה אנחנו מגיעים לתנועה השנייה שתהיה. אני חוזר פה לזכריה י"ד. יסוב כל הארץ כערבה, מגבע לרימון נגב ירושלים, ורעמה וישבה תחתיה למשער בנימין עד מקום שער הראשון, עד שער הפינים ומגדל חנה לקווה המלך. על בסיס הפסוק הזה, שההקשר שלו מופיע גם אצלנו, וזה, בעצם הנביאים אומרים לנו, וזה ממש בכל אחד, שירושלים תעלה מאוד 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 מעבר לגובה שהיא היום. ורעמה וישבה תחתיה, פה גם המקורות על העתיד לבוא, שירושלים תעלה שלוש פרסאות למעלה. אבל ממש בפסד פה, מה שהמפרשים אומרים, וחזל בהרבה מדרשים על זה, שירושלים, חלק מהזעזועים האלה, שהקריאה הזאת, בעצם ירושלים תעלה לגובה מאוד גדול. יש בקעה, ברגע שיש, שוב, צריך טיפה רקע פה, בדיוק, זה הרבה פעמים בא ליחד, אם כאילו יחד מפה, אז זה כאילו, לא, אבל השאלה איפה, יש, כאילו, טוב, אני לא,
יש מטעם
מעולה. אז אני אומר, אתה יודע מה, אני אפילו לא רוצה להסביר את זה. לא יודע איך, אבל אני אומר, מה הנביאים אומרים על איזה דברים יקרו? זה הזאת צפון ונגבה?
לא, כי התחלת אם יש לך אומר שערי לכם כזוהר.
דעתי זה ממש לא הפוך. כי אם יש לך, טוב, אני אגיד, אם יש לך תנועה כזאת, כאילו מלמטה, בלוחות, אז זה דוחף את הכל למעלה, וקריאה למעלה. והמון פעמים זה הולך די אחד. ערים נוצרו על ידי התנגשות, ואז גם נוצרו קרות ביניהם וידיו. אז ראינו, מכמה מקומות בזכריה, נסכם, בתהליכים שאנחנו נראה גם בשאר הנביאים, יהיה תזוזה של הערים, הערים יפלו על העמים, ירושלים תהיה אבן מעמסה, ירושלים תגבע מאוד ויהיה נערות גדולים שילכו מזרחה ומערבה. בסדר? מעולה. בואו נעבור לתהילים. לא, אתם יודעים מה? בואו נחשוב שנייה. לא, נראה לי שנעבור עכשיו אלינו ליחזקאל. כן, בואו נעבור ליחזקאל. זה בעצם בעמוד אחד אצלכם, כאילו זה חזרה אחורה. קודם כל, במלחמת, אנחנו מדברים על יחזקאל גוג ומגוג, כמו בזכריה בהקשר של גוג ומגוג. קודם כל, כתוב כמה פעמים, שפעמיים, זה מה שמופיע לכם הפסוק הראשון, המתחת וב, שהעמים יבואו מירקתי צפון, שזה עצמו יחזקאל משתמש בעצם בשם של ירושלים, בהקשר של החיבור של הצפון. בסדר, זה אני אומר, שוב, זה עוד רמז. ואז, שני פסוקים אחר כך, למד ח' אני הולך עם הדף מקורות פה, כתוב שגוג ומגוג יבואו אל הרי ישראל, למרות שעוד מעט אנחנו נראה שהם יבואו אל הרי ישראל, אבל יש משמעות מאוד גדולה שהם לא יבואו אל ההרים, אלא דווקא למקומות הנמוכים. אתם יודעים מה? אני... טוב, בסדר, מעולה. עכשיו, כשהם יבואו על הרי ישראל, מה יקרה? למד ח' י' ח', הכל מופיע לכם הדף מקורות בינתיים. והיה ביום ההוא ביום בו גוג על אדמת ישראל, נאום השם אלוהים, תהלך חמתי באפי, ובקינתי באש עברתי דיברתי, אם לא ביום ההוא יהיה רעש גדול על אדמת ישראל, ורעשו מפני דגי הים ועוף השמיים וחיית השדה, וכל הרי מסרובס על האדמה, וכל האדם אשר על פני האדמה, ונהרסו הערים. אומר הרד"ק, כמו שנאמר בנבואת זכריה, ונבקע הר הזיתים. הוא אומר, מדובר על אותה תופעה שהערים יהרסו ונפלו המדרגות. רש"י, אני שמעתי שהם סלעים זקופים, וכל חומה לארץ תיפול. כלומר, תהיה תופעה מאוד גדולה, לא של מקום אחד, שהערים פשוט יפלו. אומר רש"י, זו אותה תופעה של תזוזת הערים של זכריה. ועכשיו תראו מה זה למד ח' כ"א, כמה פסוקים, ממש פסוק הבא. וקראתי עליו לכל ערי חרב נאום השם. כלומר, מה היה החרב שאיתה הכי השם את העמים? ההרים. שיפלו על פי זכריה ויחזקאל על העמים. אני עובר כאילו פרק הבא למתת פסוק ד' על הרי ישראל טיפול. עכשיו כשכתוב על הרי ישראל טיפול אתה מדמיין איפשהו בחברון, בירושלים ובתל, אבל תראו, אתה וכל אגפיך ועמים אשר איתך לעת ציפור כל כנף וחיית השדה נתתיך לאוכלה על פני השדה טיפול. כי אני דיברתי עם השם אלוהים. זה לא באתי פה מקורות, אבל שדנים בזה איך יכול להיות שהערים והשדה מסתדר ביחד, זה בדרך כלל מקומות הפוכים. טענה שלי, אם אנחנו צודקים בכל העניין הזה, שבעצם יש שדה שהוא באמת קוטע את הרצף הערים, ושדה שהוא באמת הופך להרים, כן, הם נופלים בערים. והיה, ועכשיו תראו מה יחזקאל מספר לנו. והיה ביום ההוא, זה למתת י' א' מופיע לכם, אתן לגוג מקום שם קבר בישראל, גיא העוברים קדמת הים, וחוסמתי את העוברים. וקברו שם את גוג ואת כל המונו, וקראו גיא המון גוג, גיא שהוא גיא מאוד גדול, שיהפוך לקבר עצום של כל גוג ומגוג. מה שמדהים זה המילים וחוסמתי את העוברים. למה זה מדהים? כי אמרנו, יש פתח אחד בארץ ישראל שהוא המעבר הבינלאומי הראשי, עמק ישראל. הוא המעבר. ויחזקאל אומר, כשהערים יפלו ויהפוך להיות קבר גדול, יהיה מחסום לעוברים בארץ ישראל. ואז יהיה תהליך מאוד מאוד גדול. יהיה תהליך מאוד מאוד גדול של טהרה שנצטרך לעשות בגלל שיש לך פתאום אתר קבורה הכי גדול שהיה מעולם תחת הרי ישראל. תהפכו לעמוד 2, שוב אנחנו עוברים עכשיו לירמיהו. אז ראינו שבעצם יחזקאל מדבר כשהוא על, 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 על נהרות, שלא דיברנו על זה פה, על זעזועים של הערים שיקרסו לתוך איזה גיא מסוים, ויהפך להיות, הערים הם יהיו החרב של הקדוש ברוך הוא, והגיא יהפוך להיות גיא המון גוג שיחסום את העוברים. בירמיהו...
לא היה
איזה
ראים איזה למקום.
פה לא. נכון, לא, שנייה, פה הרמז זה למקום כי היה כתוב שהוא יבוא אל הרי ישראל, מצד שני היה כתוב שהוא על פני השדה ייפול.
כן, כן, מקום איפה בארץ זה לא היה שום
רמז. נכון, נכון, נכון. שוב, זה צריך להיות מקום שאם הערים נופלים אליו, אז אנשים מתים. כאילו, אם זה השפלה, אז קשה מאוד להפיל את ירושלים על תל אביב, כאילו. ירמיהו, מבב, עכשיו אני אגלה לכם עוד משהו, באיזה הקשר ירמיהו אומר כי כתבור בירים וכרמל בים יבוא? התשובה היא, תראו, אני מופיע לכם בראש עמוד 2 על הרד"ק ירמיהו, ניבא תחילה על פורענות מלך מצרים שבא לו מחוץ לארצו, והוא כאשר הלך אל נהר פרת בחרקמיש. כלומר, כשמצרים עברה דרך מגידו אל בבל, זה היה שממש כאילו הלוך חזור כאלה והתערב בכמה קרבות ובסוף גם נבוכנצר חזר. בהקשר הזה אומר ירמיהו, כמו שתבור בהרים וכרמל בים יבוא, כלומר כמו שהזזתי את ההרים למקומות אחרים, ככה אני אחזיר את בבל דרך המעבר הזה. הוא אומר ממש ההקשר זה על מלחמות שנעשו הלוך חזור במעבר הזה דרך ארץ ישראל. הלאה, אנחנו עוברים לתהילים, מופיע לכם עמוד 2 למטה. תהילים מ"ח זה חלק מה, גם כן מהשדרה של הפרקים של גוג ומגוג. ושם מסופר שבעצם כל העמים בגוג ומגוג יבואו והתפעלו מאוד ירושלים, ושם ירושלים נקראת יפה נוף. אז יפה נוף זה קודם כל מישון שהיא גבוהה מאוד. ועכשיו אני אקריא כמה חז"לים, כמה דברי חז"ל על יפה נוף, שממש מדברים על התהליכים שדיברנו עכשיו להבנתי. דבר אחר, יפה נוף, אמר רבי חנניה בן פאפה, היפה בענפיה. כתאנה הזו ששורשיה בארץ, מתמדת ועולה, וענפיה יוצאים מכל צד והיא נאה, לכך הוא קורא את ירושלים יפה נוף, שכך היא עתידה להיות מרחבת ועולה, ורחבה ונסבה למעלה למעלה. משתמש ממש במילים של נביאים אחרים, שירושלים קרואה יפה נוף, שהיא תתעלה מאוד. ורבי יצחק אמר, היפה שהיא עתידה להניף את אומות העולם. ירושלים עתידה, מאן דאמר אחד יפה נוף שתתעלה מאוד, מאן דאמר שני, להניף את אומות העולם. מאן דאמר שלישי, על הברכה שבה. יפה נוף מסוס כל הארץ, היפה בטל שהוא יוצא ומתוכו ומנפף את הדגנים. באותו פרק ירושלים נקראת ירקתי צפון. ושם אומר המדרש, אני רואה שגם זה לא הבאתי פה, שכן. כן, הבאתי פה, בעמוד 2 הכי למטה, מדרש תנחומה, דבר אחר סוב את האר, מה עושה בבית המקדש שכתיב אר ציון ערכתי צפון? כלומר, כאילו שואל המדרש, מה זה שאר ציון הוא ערכתי צפון? לא דייכם שאין אתם נוטלים את הרו, אתם הגויים, לא רק שלא תצליחו לקחת את האר של ירושלים, אלא הוא נכנס לתוך הר שלכם ומחריבו פנו לכם צפונה. התקינו לכם הנחויות שהן באות עליכם. כלומר, כאילו אומר ירושלים, תיכנס לתוך איזשהו הר אחר צפונה, וזאת תהיה ההלחנה למלכויות. עכשיו, השאלה כמה אנחנו יכולים להמשיך עכשיו, בואו נמשיך רק לישעיהו בשלב זה. שנייה, התלבט, אולי פשוט, יש לנו פה עוד כמה, ישעיהו, חבקוק, יואל. בסדר, לא, זה לא נצליח, זה סתם לא מובן אם עכשיו נראה. אז נסכם מה ראינו עד עכשיו. מבחינתי זה גם לגמרי בסדר וגם לגמרי אנחנו למדנו, אפילו רק ראינו שיש שינויים משמעותיים שיהיו לעתיד לבוא שכל הנביאים מדברים עליהם. והם רעידת אדמה, נפילת תארים, פתיחת נהר בעתיד שממש כמה נביאים מדברים עליו, יש אותו יחזקאל, ביואל, בזכריה, בישעיהו, אנחנו נראה את זה. ושהעמים יתאספו על ירושלים והם ימותו כולם, אבל אנחנו יודעים גם באיזה דרך, על ידי שהשם ישים בלשון של זכריה את ירושלים אבן מעמסה עליהם, בלשון של יחזקאל שהערים יפלו עליהם. שכן, שבעצם עכשיו, הטענה שלי שאם אתה אוסף את כל הדברים האלה פלוס ירמיהו שמדבר על תבור וכרמל כלא במקום המקורי שלהם בהקשר של מלך מצרים שעובר שם והורג שם את יושיהו, אתה מדבר על המספד העתידי שקורה שם על פי זכריה, שמביא את שתי המספדים ההיסטוריים שהיו שם בעמק ישראל, ואתה מביא את הושע שקורא לעמק ישראל עמק אחור ואומר ועלו מן הארץ, והדברים שאנחנו עוד נביא, שכאילו יש סיבה גדולה לחשוב שבעצם מה שהרש"ר הירש אמר מההתחלה, שיש חיבור בין ירושלים ללבנון, הוא יחזור לעתיד לבוא. ופה אני אסיים בעוד נקודה שלא אמרתי, היא לא סיכום, אבל היא תוביל אותנו בזאת השם בהמשך הלאה. בתהילים קוף למד זין כתוב כתל חרמון שיורד על הרי ציון, וזה תמיד ממש שאלה איך החרמון והר ציון קשורים. אז יונתן עידן אמר שהכוונה שיורד לפעמים שלג בירושלים, שהכוונה שגם ירושלים יורד שלג כמו שיורד בלבנון. יש כמה פרשים שאמרו אבן עזרא ועוד, שהכוונה היא שבעצם מה שיורד בחרמון אמור היה לרדת בירושלים, אבל הוא יורד שם. וזה ממש קשור למה שראינו פעם שעברה, שהלבנון, חז"ל אומרים, זה כאילו ממש יחזקאל מפורש בעצם, שהארזים של הלבנון בעצם שייכים לירושלים, וכשהם יחזרו להיות נמטעים פה, אז הם יעשו פירות. הבנה בהקשר של כל מה שאמרנו, לעתיד לבוא ירושלים תקבע מאוד, היא תהיה מבורכת כמו שהיום הלבנון בגלל הגדלות שלו, מבורך, ואז הארזים בכלל יעברו להיות משתלים בירושלים. ואז ירושלים תהפוך להיות מקור השפע של כל האזור, כולל של החרמון. זה קשור לעוד מגמה ששוב עצרנו פה, שמגמה שלא דיברנו עליה, שהשטחת כל הארץ חוץ מירושלים. זה היה פה הפסוקים, אבל לא הדגשנו את זה עדיין. שירושלים מאוד תעלה, והרבה אזורים בארץ ישראל בעצם יושטחו. עד כאן להיום. מה? לא, באופן הכי פשוט זה אומר כי תל חרמון שלא יורד על ציון, כמו כשאתה שם שמן בראש של אהרון, הוא יורד במורד לאורך הזקן כשמושכים אותו. אז אמור להיות פה תהליך שלא יודע איך, אבל שתל חרמון שלא יורד על ציון, שיש פה הגעה מזה לזה. כן, לא אומר, וככה האלשך והרעבה ככה מפרשים, גישה מציבה השם את הברכה חיים עד העולם, הכוונה היום הטל יורד בחרמון, למה? כי ישראל חוטאים, ולכן הוא גם לא כל כך מבורך, החרמון נקרא משון חרם. לעתיד לבוא, הטל חרמון ירד על הרי ציון, ואז כי שם ציווה השם את הברכה, ואז יהיה מבורך. יורם יש בעיה. יש כוח גדול, הפסקה ב7:10 חבורות, ב8 שיעור המשך הפרקים.